אנחנו עוסקים במידת החסידות. אמרנו שמידת החסידות היא לפנים משורת הדין, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ובפעם הקודמת עסקנו בכמה דוגמאות שאנחנו רואים בדברי חכמים. מכם קיימו מצוות בהידור. וכעת אנחנו הולכים לעוד חלק. החלק השני מן החסידות הוא באופן העשייה. והנה גם בזה, גם זה נכלל בשני עניינים. שניים הראשיים הם היראה ואהבה. שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיקון כלל. יראה. אז אומר המסילת ישרים, בכלל היראה יש הכנעה מלפניו יתברך, הבושת בקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה למצוותיו, אל שמו יתברך ותורתו. בכלל אהבה, טוב, זה עוד כלל, השמחה, הדבקות והקנאה. אז אם כן, יראה, אני חושב שקצת נגענו בעניין הזה. היראה האמיתית היא לא יראת העונש, שאדם עושה מצוות מפני שהוא רוצה לקבל שכר, או נמנע מלעשות עבירות מפני שהוא לא רוצה לקבל עונש, אף על פי שיראת העונש היא גם כן מדרגה, שאדם יודע שיש שכר ועונש, ולא רוצה לקבל עונש ורוצה לקבל שכר. זה מדרגה של הכרה שהקדוש ברוך הוא משגיח ונותן שכר ועונש. אבל כשאדם עושה את המצוות מפני השכר והעונש, בעצם הוא עושה את זה בשביל עצמו. הוא רוצה שכר, הוא לא רוצה עונש, הוא לא עושה את זה, את המצוות מפני שהוא רוצה שכבוד השם יתברך יתגלה בעולם, אלא הוא עושה את זה כדי שהוא לא יענש, או כדי שהוא יקבל שכר. זה כמובן לא מדרגת החסידות. מדרגת החסידות זה שאדם ירא יראת הרוממות. הוא מתבונן בגדולת הקדוש ברוך הוא. זה קשה מאוד להתבונן בגדולת הקדוש ברוך הוא, כי אותו בעצמו אנחנו לא יכולים להשיג. אנחנו יכולים להתבונן בגדולת הקדוש ברוך הוא על ידי שאנחנו מגולים במעשיו, בפעולותיו. אנחנו מתבוננים בעולם הגדול, בכל הבריאה, ורואים את הפלאים הגדולים שיש בבריאה, את החוכמה הגדולה שיש בבריאה, את הגודל הזה שיש בבריאה. מתבוננים בדברי התורה, בנביאים, בדבר השם המתגלה אלינו על ידי, במשך הדורות, על ידי. ורואים את הגדולה האלוקית, ומתמלאים הערצה והתפעלות, אתה מסתכל על גודל, גודל עליון כל כך, ויודע שזה גבוה מעל גבוה, ומה שאנחנו משיגים זה אפס קצהו שבעצם של הגדולה האלוקית. כל מה שאנחנו משיגים בגדולה האלוקית זה, נזכיר את הגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת, יש ריף בסנהדרין, בדרך כלל בריף יש רק סיכומי הלכות שלה, ואין שום, אין דרשות. במקום אחד, בסנהדרין, שם מדובר שחס וחלילה, אם מישהו מקלל כלפי שמיא, חס וחלילה, ובאים שני עדים להעיד על זה, והם צריכים להעיד מה הם שמעו. אז הם יחזרו על המילים שהוא אמר, זה הרי אפשר לחזור עליהם. הוא אמר דברים, אמר כללה, חס וחלילה, אי אפשר לחזור על זה. אבל אין ברירה, אם הם לא יעידו עדות מדויקת, אז אי אפשר להניש את המקלל. אז העד הראשון חייב להגיד עדות ברורה ולהגיד בדיוק את המילים שהוא אמר. אבל העד השני כבר לא מחייבים אותו, והוא צריך רק לעשות איזה תנועה כזאת, קול כזה, אישור. ואז אומר עריף בסנהדרין, מביא את הגמרא שביה השם צור עולמים, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באותיות יוד קי. יוד נברא העולם הבא, ואות ה' נברא בזה העולם הזה. אות ה' זה האות הכי קלה, הכי קלה לביטוי. בלי השפתיים, בלי השיניים, בלי הלשון. אז הוא שם מפרש, הקדוש ברוך הוא היה לו קל כל כך לברוא את עולמו, הוא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, קצת ככה, כל העולם נברא. האות יוד היא גם כן, יש לה את מעלה מיוחדת שהיא הכי קטנה לכתיבה. נקודה, זה יוד. וההוי, ההי זה הכי קל לביטוי. זאת אומרת, החכמים רוצים להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, את העולם הזה, את העולם הבא. זה לא היה בשבילו מאמץ גדול לברוא את כל העולם הזה. זה היה בשבילו ככה, כן. הרב צבי יהודה היה מזכיר שהיה איזה פילוסוף אחד שאמר שבשביל הקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם, זה היה כמו שצייר לפני שהוא מתחיל לצייר, הוא עושה בדיקה עם הצבע הזה. הוא מתאים, אז הוא עשה את מיש אחד ככה, ככה בראת העולם. זאת אומרת, לתת ביטוי של רינו שם גדול, גבוה מעל גבוה, וכמה שאנחנו מתארים ומתארים ומתארים והדמיון שלנו מתרחב, זה בעצם מה שאנחנו יכולים להשיג. אבל הוא גבוה מעל גבוה, ואדם כשמצייר לו את ההתבוננות הזאת, עוד ועוד ועוד, אז הוא מגיע להרצה, ולהתפעלות, ולרגש גדול של קרבה. הוא רוצה להיות קרוב לגדולה האלוקית הנפלאה הזאת, שכל כל כך, ולא רק הוא חכם, הוא גם טוב. הוא גם טוב ומיטיב. הוא מיטיב לכל הבריאות. אז מידותיו ונפלאות, שלימות, שלימות בכל המובנים. ואז יש מתפתחת אצלו עירת הרוממות. עירת רוממותו של הקדוש ברוך הוא.
רצון לקרבה זה כבר לא אהבה? רצון לקרבה זה כבר לא חופפת אהבה?
כן, רצון לקרבה זה, כן, זה גם וגם. כלומר, הוא מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את קרבתו, עירה, אהבה. על כל פנים, הרגשות של הלב, ככל מה שאדם יותר מתבונן בזה, הם הלב מתמלא בהרגשות של פעלות, התפעמות מהקדוש ברוך הוא. והוא חפץ להיות שייך לגדולה הזאת על ידי שהוא יהיה עושה את רצונו. אז הכרה גדולה והתחושה שזה דבר ממשי. כשאני מדבר עם, מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא שומע אותי, הוא רואה אותי. אני עושה את המצוות, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. זאת אומרת, מצד אחד גבוה מעל גבוה בלתי מושג, מצד שני, זה דבר ממשי, דבר אמיתי, זה דבר חי, מציאות. כל המילים שאנחנו אומרים, אסור להגיד עליו, כי הוא גדול גבוה מעל גבוה, אבל לא בגלל זה שהוא גבוה מעל גבוה, אז הוא לא נמצא, הוא כן נמצא. זה עירת הרוממות. ואם אדם יראה עירת הרוממות, ממילא ההתנהגות שלו, כלפי כל רצונו של הקדוש ברוך הוא, היא התנהגות מושלמת. זאת אומרת, כל עומד בתפילה. אז התפילה היא אחרת לגמרי. ככל מה שאדם מתייחס לגדולה האלוקית בצורה יותר גדולה ועמוקה וההתבוננות, אז הוא מתכונן לתפילה. הוא עומד למוח, זה עוד עכשיו לפני מלך מלכי המלכים. אם אדם הולך, נגיד, רוצה לפגישה, לפגישה, הוא רוצה לקבל איזה עבודה, כן. הוא הולך להיפגש בעל המפעל או המשרד, לא משנה, הוא רוצה שיקבלו אותו לעבודה. אז הוא התלבש בצורה שעושה רושם טוב, כן? והוא השתדל מאוד לעשות גם, הוא מכין את עצמו, איך הוא יגיד, מה הוא יגיד. הופיע בצורה הכי הכי טובה שאפשר כדי שיקבלו אותו. וכן, אדם הולך לפגישה עם אדם שאוהב אותו, רוצה לראות טוב, על אחת כמה וכמה אדם הולך לפגש עם ריבונו של עולם בעת התפילה. אז הוא מכין את עצמו לראות חיצונית טוב. אז בחסידות הניגו כל מיני הכנות לתפילה, לובשים גרטל, הישיבות החרדיות, לקראת התפילה, לובשים חליפה, לובשים כובע, יש התכוננות. לחנך את האדם שאתה עכשיו מתכונן. יש חשש שבדברים החיצוניים האלה, אדם יכול להיות מתרגל כבר לשים גרטל כוסר החסידים, אבל לא חושב על מה שהוא עושה. זה כבר תנועה טבעית כזאת, הוא לא יכול בלי גרטל. אבל כמה הכוונה בתפילה זה גורם? אולי ברגע בפעמים הראשונות שאדם מתחיל לעשות את הפעולה המחודשת הזאת לעצמו, אז זה מעורר אותו. העיקר כמובן הפנימיות, העירה, שהיא מתבטאת במעשים. לא שהמעשים הם נעשים בלי כל הכוונות, אז זה מאבד את כל המשמעות שלו. לכן אנחנו לא כל כך מקפידים על תלבושות, אבל אנחנו רוצים שבאמת הכוונה תהיה חזקה מאוד ועוצמתית. ואז כמובן, כל מקום, לפי מנהגו, בכל אופן צריך לחשוב על זה. אני הולך עכשיו להתפלל לפני ריבונו של עולם. זה, מה זה, איך אני רוצה להיראות, איך זה כבודו שאני יופיע לפניו.
לא יכול להיות שעדיף, כלומר, מה נפסיד אם נעשה ככה? למה לא להרוויח גם את זה? יכול להיות שלא לכולם זה
יעזור. אני לא אומר שמפסידים מזה שום דבר. אני אומר שהדגש העיקרי צריך לזכור, אנחנו הולכים לעמוד לפני ריבונו של עולם. וזה אומר, פירושו של דבר, לא רק איך אנחנו נראה מתחת התלבושת, באופן נפשי בעיקר, כמובן, באיזה מקום נתפלל, ימין ביחד, כל השיקולים ביחד, לעשות את התפילה, שהיא תהיה הכי הכי מושלמת בכל המובנים. חז"ל אומרים לנו שכל הסומך גאולה לתפילה, אז אם זה יש לו זוכה בזכויות גדולות, כן, היה לסמוך גאולה לתפילה. אנחנו כל יום סומכים גאולה לתפילה, לא קורה שום דבר. כי אנחנו לא חושבים על מה שאנחנו עושים. אנחנו סומכים ונהיה לנו טבע כזה. ועדיין מישהו יפסיק בין גאל ישראל ל-18, לא יעלה על הדעת. אדם יגיד את פרקות קריאת שמע, יעשה הפסקה, ילך לעשות משהו, ואחר כך יחזור להתפלל. לא שייך. אפילו כלשהו לא, אנחנו לא מפסיקים. מחברים ממש גאולה לתפילה כל יום. לא רק בבוקר, גם בערב. שזה פחות חובה. ואף על פי כן, אנחנו מהדרים. בכלל בערב תפילת ערבית זה רשות. אנחנו מהדרים תפילת ערבית, וזה נעשה לנו כמו חובה, ואנחנו סומכים גאולה לתפילה, והשכיבנו זה גאולה ריחתא. אבל אז בואו, סומך גאולה לתפילה. בין עולם הבא. מה כאן, מה עשינו? אבל אם אדם מתבונן, למה סומר כולה לתפילה זה כל כך גדול? מפני שהוא, למה הוא סומך כולה לתפילה? מפני שהוא אומר את תודה על זה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו והוציא אותנו ממצרים ובחר בנו מכל העמים ואנחנו שלו מאז ולתמיד, אנחנו של הקדוש ברוך הוא. והוא זוכר את כל הטובה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו לא לעם, עם כל המשמעות של זה, ואז לכן הוא מתפלא, והוא מצמיד לזה תפילה, זאת אומרת, הוא בטוח שמתוך שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, מתוך כך יש מקום לתפילה ולהמשיך עוד עוד חסדים אלוקיים על ידי הבקשות שלנו שאנחנו נבקש, מפני שהקדוש ברוך הוא היטיב איתנו, אז הוא ממשיך להיטיב. כך מסביר רבינו יונה במסכת ברכות, מה הגדולה של הדבר הזה. אבל אנחנו כאן כתוב שגם כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום הוא בן עולם הבא. אנחנו רואים שלוש פעמים, אנחנו כבר בני עולם הבא פעמיים. ועוד כל מיני דברים אנחנו עושים שכתוב שאלה בני עולם הבא, אבל צריך לחיות את זה. אתה אומר תהילה לדוד, זאת אומרת, אתה אומר אשרי א' לפי א' ב', ומודל הקדוש ברוך הוא כאילו, כי אומרים את כל הבלט, כי אני משתדל להגיד את כל השלימות של ההודעה, של השבח של הקדוש ברוך הוא. אז אם אדם חי את ההתבוננות הזאת, אז זה העיקר. ולא אם הוא אומר, והכל בקצרה, והכל בחטיפה. זאת אומרת, מידת החסידות היא עירת הרוממות. עירת הרוממות, זאת אומרת, לחוש תמיד להיות חי באופן הזה, להתפלל באופן הזה, להתכונן לתפילה. לא לבוא ככה בחטיפה, לחנות באופן נפשי, ממה אני הולך לעשות. אני הולך עכשיו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם, אני לא יכול ככה לבוא בחצי רדום, חצי לא מרוכז. זה כמובן קשה לעשות את זה תמיד, מכיוון שזה... אנחנו כל הזמן חוזרים על זה וחוזרים על זה. אדם צריך כל הזמן להתחדש עם זה, לעבוד על זה, שהתפילה לא תהיה תפילה ממצוות אנשים מלומדה, אלא שהיא באמת תהיה מתוך הלב. זה התפילה, קיום המצוות, הידור מצווה. לעשות את המצווה, אפשר לעשות את המצווה באופן המינימלי. אפשר לעשות את המצווה בצורה מהודרת. אתה קונה ציצית, אתה קונה את הכי בזול, אתה קונה הכי פשוט, אתה קונה הכי יפה, ספר תורה, וכן תתרוג, כל מצווה ממצווה, זה לימן והוא. מידת החסידות היא לא לעשות את המינימום, אלא עד רבה. אדם רוצה לעשות את נחת רוח לקדוש ברוך הוא, באופן הכי הכי משמח אותו. אתה עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? להביא קורבן, לא להביא מן המינימום, אלא... הרבה קורבן הכי מהודר. ואחד, באמת התורה אומרת שלא יהיה בעלי מימויים וכדומה, אבל לא רק שלא יהיה לא המינימום, אלא לעשות את הדברים בצורה הכי, הכי יפה והכי מושלמת שיכולה להיות. לכן חכמים עשו מצווה, אתם מכירים את מסכת ביקורים, להדר את המצווה, מביאים את הביקורים ברוב עם, שיירות, מאתרים את כל השבעת המינים, בסלים יפים וכדומה, שרים ושמחים. זה עבודה של מידת החסידות.
זה אפשרי להתרכז בצפילה בלי להיות מחובר למוראים גדולים שלא יתרכזו בתפילה.
מה?
למוראים גדולים שלא היו מצליחים להתרכז בתפילה. אפשרי לא להתרכז בתפילה כל כך?
זה קצת מה שחכמים מספרים לנו, אנחנו צריכים לדעת, הם בוודאי התפללו פעמים רבות מאוד מאוד, ולפעמים קרה גם כדבר הזה. במשך כל השנים יכול להיות שקורה שאדם יום אחד לא מרוכז, או כמה ימים, או זה מצב שהוא לא מרוכז. אז הם היו גלויים ואמרו שלפעמים... זה קורה להם, אני לא מניח שככה הם התפללו תמיד, זה לא מתקבל לדעת. ברור שצריך כמה שאפשר יותר, זה עניינה של התפילה, לא צריכים להסביר את זה, מה שאני אומר את זה זה דברים פשוטים, אתם יכולים להגיד את זה בעצמכם, אם אדם קצת מתבונן, אז הוא מוכרח להגיע למסקנה הזאת שכשאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעמוד בכל הדרך ארץ, בכל הכבוד, בכל התחושות העמוקות, דן לפני מי אתה עומד. אז קורה שאדם פעם לא יתרכז, אז זה לא ייפול ברוחו, הוא יגיד לעצמו, זה קורה, גם חכמים לפעמים, זה קרה להם וכדומה.
אבל במה שם כתוב ששמול מיד עצמו שהוא הפעם הצליח לתמוד לתפילה.
נו, אז אתה יודע מה הוא דרש מעצמו לכווה?
מה שהוא כותב שם, שהוא בפעם היחידה שהוא כמעט הצליח, ואז הוא בגלל שהוא סופר את הלבנים בקיר.
אני חושב, כשאני מתבונן בדברי החכמים, אז אני מודד אותם לא לפי מה שאני, לא בעיניים שלי, לא בגובה העיניים, אלא אני אומר, ראשית כל, מי זה שמואל? ידע את כל התורה כולה, איזה עוצמה של אמונה הייתה לו. הוא היה נראה, הוא היה גם חכם בחוכמת הכוכבים, נראה לשבילי דרקיע, כמו שבילי דנרדה, כמו שהיה בקי בשבילים של נרדה, הוא היה שם בקי. גם מסתכל על השמיים ורואה, השמיים מספרים כבוד קל. אז אני אומר לעצמי, מה שהוא אמר, זה במדרגה שלו. הוא נמצא שם באיזה גבעים, ויש לו דרישות גדולות מאוד, והוא לא היה מרוצה מספיק ממה שהוא עשה. רצה עוד יותר. כך אני מבין, כך אני מסתכל על חכמים. כי הם זכו להיות במדרגות כל כך גבוהות, תורניות, זה פשוט מוכרחים להסתכל עליהם ככה, זה לא יכול להיות אחרת. זה ברור שהם היו בני אדם, אבל בני אדם, חז"ל קוראים מן מלכי רבנן, הם כמו מלאכים בשבילנו. אם אדם מסתכל על הרב כמלאך השם צועקות, אז גדולי התלמידי חכמים הם היו במקום מאוד מאוד גבוה. מי שלא היה כזה, לא נמשך ממנו הדברים כמו שאנחנו מסתכלים על גדולי המוראים, גדולי התנאים, גדולי הגאונים וכן בכל הדורות. הם היו במקום מאוד גבוה, ולפי דרגתם הם לא היו, לפעמים גם נפגעו. חז"ל אומרים לנו גם שאברהם אבינו היה צריך תיקון בדבר נקודה. דוד המלך, הנביא, אומר שהוא חטא, אבל באים חכמים ואומרים שהוא לא חטא. ומתכוונים שהוא לא חטא באשת איש, ובוודאי שהוא לא היה, היה כאן איזה חולשה, איזה, אבל גם על דוד המלך, אני בהזדמנות אחרת, אנחנו נדבר קצת על זה יותר בהרחבה, זה לא הייתה הכוונה שלי היום לדבר על זה. אבל רק אני אומר לכם, באמת, היה איזה מורה פעם בבית ספר, מורה דתי, שאמר שחפץ חיים הוא הרבה יותר גבוה מדוד המלך. אני שמעתי את זה, אמרתי, אולי צריך לעשות קריאה. אם חפץ חיים היה שומע את זה, בטח היה עושה קריאה. לבזות תלמידי חכם, לבזות דוד המלך, שכל המלכות נמשכת ממנו, שכתב את ספר תהילים, שהיה, שזכה הקדוש ברוך הוא, אמר שדוד מלך ישראל חי וקיים, חז"ל אמרו לנו, כאילו, כל הגדולה הזאת של דוד. אז אני מסתכל על מה שקרה, מה שכתוב מפורש בנביא, שהיה פה איזה משהו, לא היה 100%, אבל היה פה איזה פגימה, אבל אני מודד את זה לפי גדלותו, ואני אומר, הוא היה בעוצמות שם גבוהות רוחניות, באים חז"ל ומסבירים שהקדוש ברוך הוא כאילו גרם לו לחתור, ואני מקבל את כל ההסברים האלה לא כתירוצים ללמד על הזכות, לא לפגום בדמות שלו, אלא זה ממש אמיתי ככה, כי זה לא יכול להיות אחרת. זה כמו, נגיד, אם היו באים וספרים לי, שראו שאישה אחת נכנסת אל הרב צבי יהודה, והוא סוגר את הדלת, והוא מתייחד איתה. אני יודע שהרב צבי יהודה הוא מופשט מכל, אני מכיר אותו. הרבה הרבה שנים הייתי לידו, ראיתי שכולו נוטף קדושה, העניינים החומריים, המעשיים, לא מעסיקים אותו. וגם האכילה שלו, זה הכל במדרגות אחרות. מה הייתי אומר? אולי יש כאן איזה דבר חשוב מאוד שהוא צריך איזה תיקון פנימי. לא הייתי בא ואומר, וואי, גם הרב שלנו, למה? כי אני מכיר אותו. מישהו אחר שלא מכיר את הרבנים ולא יודע מה הם, היה אומר, וואי, גם הוא יש לו יצרים, גם הוא ככה. תלוי, אתה מכיר את הנפשות, אז אתה מסתכל עליהן אחרת. וידן את כל אדם לכף זכות, ככל מה שאתה מכיר את האדם יותר בגדלות, אז אתה יותר דן אותו לכף זכות. אפילו אתה בינוני תדון לכף זכות, אבל ודאי את הגדולים, זה לא יכול להיות אחרת. זה לא יכול להיות מי שיש לו רוח הקודש, שהוא יהיה מקולקל. אבל דוד המלך היה לו רוח הקודש. איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו רוצים רוח הקודש, זה לא עובד. היינו כולי, אני רוצה להיות שיהיה לי רוח הקודש, זה לא, זה לא, זה צריכים להיות ממדרגה גבוהה, מדרגה עילונה מאוד. מדרגה של קדושה, של טהרה, של זכות כזאת, שהגוף כל כך זך שהקדושה היא יכולה להיכנס. אז לכן, כך כאן אנחנו צריכים להסתכל על המוראים, כך צריכים להסתכל על התנאים. זה המבט, לא תירוצים, זה המבט אמיתי.
מצינו,
נניח, סתם, מילים שהיו צריכים להישאר
את
המילים שלו ולהגיד, כנראה, הוא עשה שם משהו
שאנחנו לא
מבינים. איפה עובר הגבול
בין
המקומות שכן מצינו רבנים שבסופו של דבר... בדורנו מצינו רבנים שחשבנו שהם רבנים, מתברר שאנשים האלה חולים ביצרים. אז יש בהם מצד אחד כוחות מאוד גדולים, ובכל זאת, לפני ולפנים יש איזה ריקבון. אז הקדוש ברוך הוא מגלה את זה בסופו של דבר. וזה נדחה החוצה, והם מפסיקים להיות רבנים. ומי ש... כמו שבדורות הראשונים, ולא נפגע מהמדרגה שלו, והקדוש ברוך הוא לא דחה אותו, אז אתה מבין שזה לא היה כמו שבאופן כזה. בזמננו יש כל מיני תופעות, היו כמה תופעות, גם מובן חריגות מאוד. ברוך השם יש הרבה תלמידי חכמים והרבה אנשים, אבל כבר חז"ל הזהירו אותנו שאדם לא ייכנס לתוך פנימיות התורה בלי להיטהר. ואם הוא נכנס לפנימיות התורה בלי להיטהר, נעשית לו סם המוות. אז היצר שלו מתפתח ויכול להיות אסונות מזה. וזה מה שאנחנו קוראים על הרב ארושה מצפת, על האיש הזה. אסור להיכנס לאדם, כל אדם צריך לתקן את מידותיו, דרך ארץ קדמה לתורה. אדם כל אדם צריך להיטהר, להזדכך. או לגשת לתורה מפני רצון שהתורה תשנה אותו ותשפיע עליו. אז לא שאדם לפני שהוא לומד הוא צריך לעבוד 10 שנים על המידות, אלא הוא צריך לרצות שהתורה תשפיע עליו, שהתורה תשנה אותו. ואחר כך להיכנס לתחום הפנימי, אז הוא צריך עוד תיקונים, ואם הוא לא זך וניגש לדברים האלה, כשהוא יודע שיש לו קשיים, שיש לו יצרים רעים, זה מסוכן.
לא יכול להיות שהבעיה, נגיד, שהייתה סיפור בצפת, נגיד, שפשוט הסתכלו על הרב בתור אדם שאסור להרהר אחר מידותיו, ואיפה עובר הגבול של כן להסתכל ו...
זה אנשים, נכון. תראה, זה ברור שלהריץ אדם בצורה מוגזמת, כמו שעשו כל החסינים שלו, זה היה טעות, כמובן. זה מה שחסידות, המתנגדים חששו מהחסידות, שהרצה לרבי תהיה מופרזת, כל משהו, ואפילו טעויות שלו ילמדו ממנו. כמובן, לא צריכים, צריך לכבד תלמידי חכמים, צריך להריץ אותם, צריך ללמד עליהם זכות, אבל לא בלי גבול. לדעת, בכל אופן, יש גבול. אם אדם עושה דברים מקולקלים, אז אי אפשר. אותו דבר, יש כאן עוד רב אחד, הוא מברסלב, גם כן ממש מקולקל. אנשים מריצים אותו, ממש מקולקל. אני אומר את זה מידיעה, לא משמוע. זאת אומרת, משמוע מהמקור של הנפגעים. זה צריך, כן. אבל זה חריגים. בתוך כל האנשים יש תמיד, אין כלל בלי יוצא מן הכלל. היה גם בדורות הראשונים, היה אחר שהוא פרש. היו עוד כנראה במשך הדורות כאלה שהם היו, עסקו הרבה בתורה ובסוף נתגלה שיש בהם משהו מרועל, משהו מקולקל. אבל זה חריגים, התורה שלנו נמשכת על ידי כלל ישראל, כלל תלמידי החכמים, לא על ידי יחיד שמוביל את כל הדברים האלה. כלל תלמידי החכמים הם ברוך השם תאורים וזקים. טוב, אני לא התכוונו להתרחב בזה, אבל כיוון שנגענו, טיפה התרחבנו. דוגמה נוספת, דיברנו על תפילה, יחס לתפילה. הוא מזכיר כבוד שבת, כיבוד שבתות וימים טובים. אז אנחנו רואים בדברי חכמים שעשו הכנות לשבת. תלמידי חכמים שכנראה בכלל לא היו שייכים לעניינים מעשיים, בכל זאת ערב שבת היו רב המחריך רישא, רב יוסף מחריך רישא, רב המלאך שיבוטה, עשו הכנות, נכנסו למטבח. שמעתי, זאת אומרת, מספרים שהרב, זצ"ל עמד, ביקשו שהוא זאת אומרת, הזמינו אותו, נדמה לי, לישיבת טלז, שהוא יהיה שם אחד מהמשפיעים, רמי, בצעירותו. אז הוא בא להתארח שם, ובערב שבת הוא נכנס לעשות הכנות לשבת במטבח. מישהו ראה אותו נכנס למטבח וחשב שהוא בא קצת לאכול. והוא הוציא עליו ואמר לו, הרב קור, איש כזה, אנחנו חושבים איש מוסרי, איש רוחני, איש כזה. הוציא עליו לעז. הרב קור היה באמת, לא צריכים להגיד עליו, הוא ככה אוהב. אז מה התברר? שהוא באמת נכנס למטבח לסייע, בהתכוננות לשבת, כמו שראה בדברי חז"ל. שהם עשו, שהם נהגו ככה. כבוד שבתות. אז שוב פעם אני אומר, יש אנשים עוסקים הרבה בכבוד שבת. הם יובשים בגדי גדים לשבת, אנחנו כולנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות, אתם יודעים שבדורות הראשונים, לא בדורות הראשונים, לפני 100 שנים, לא היה מקום להחליף בגדים לשבת. לא היה כל כך הרבה, לא היה הרבה, גם בגדים לשבת, גם בגדים לחול. אנחנו, כל הדור שלנו מפונק, אתם לא יודעים כמה מפונק לעומת הדורות הראשונים. וכל תנאי החיים לגמרי אחרים. חתונות עשו ביום שישי, מכיוון שלא היה אפשרות לאכול בשר, רק בשבת היו קונים קצת בשר כלכבוד שבת. אז מה, לקנות, לעשות עוד סעודה ביום חול של שבת, של בשר, לא היה אפשרות. עשו חתונות ביום שישי. וסעודת החתונה אכלו בליל שבת, יחד שיהיה גם שבת, גם סעודת החתונה. אנחנו, ברוך השם, יש לנו כל התנאים היפים מאוד, אבל פנימיות, זה מה שאנחנו צריכים לשמור. לא ללבוש בגדים. שבת קודש נכנסים לאטמוספירה אחרת, נכנסים ליום קדוש. נעשים למציאות אחרת לגמרי, למעין עולם הבא. אדם צריך להרגיש בשבת מתקרבת, הקדושה הולכת ונכנסת, להרגיש את התוכן הרוחני של השבת. בשבת אנחנו לא יכולים לעשות שום מלאכה שהיא פוגמת בקדושת השבת. להבין את העניינה של השבת, זה בעצם מידת החסידות שמתבוננת, מתבוננים במה אנחנו עושים. ואנחנו עכשיו נכנסים לשבת קודש, כאילו לכל משולחנו של מקום, הקדוש ברוך הוא בשבת, הוא קרא שבת עונג, הוא מזמין אותנו לאכול, להיות שאנחנו, או שהוא בא אלינו בשבת קודש, ואנחנו שורה, שכינה, שכינה מיוחדת. לאדם יש נשמה יתרה בשבת, להרגיש את השבת. ואז הפעולות שהוא עושה, מתוך הרגשה הזאת הוא עושה. הוא לובש בגד, אני מתכונן לשבת. הוא מתרחץ, מתכונן לשבת. עושה כל הכנות שהוא עושה לשבת, הוא מרגיש שהשבת מתקרבת. ואחר כך כמובן אדם כזה, שהוא יש בו עירת הרוממות, והוא מתבונן במצווה הגדולה הזאת של שבת. אז הוא מקדים להיכנס לשבת, לא ברגע האחרון, הוא מחכה לה, הוא מקבל את השבת. יש כאלה שהשבת כבר קניבה, ואז תראו לעצמכם שאדם מחכה לאורח. אז הוא מצפה, עומד בחלון, מתי הוא מגיע, מצפה, מוכן כולו, הכין כבר כל עצמו לאורח הזה שבא. ולא אחרי שהאורח בא, אז הוא מתחיל לטפל בו, מתחיל להתכונן לקבלתו של האורח. ריבונו של עולם, זה כאילו קדושת שבת באה, חודרת כאן, מתגלה. אז הוא מדבר על המעשים שאדם צריכים לעשות, אבל מתכוון להגיד, ברור שכבוד שבת, כבוד שבתות וימים טובים, זה דבר מאוד מאוד גדול. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לראות את התוכן הפנימי שלו. ואז כמובן, כל ההכנות שעושים הן מרוממות. יהודי אחד שאל אותי שבליל שבת, השבת הזאת, אני לא הייתי כאן, שאל אותי, איך בתוך כל ההכנות בערב שבת אנחנו נכנסים לשבת בעצבנות? כל כך הרבה דברים יש לעשות בערב שבת, גם ללחוץ את הילדים, וגם לבשל, וגם לנקות, וגם לסדר, ויש לחץ. ואני אמרתי לו, תלוי, צריך לחשוב מה, כל פעולה שאנחנו עושים, אני אומר, אותו דבר בערב פסח. אני אומר, הרבה פעמים, כל שנה כמעט הייתי נותן שיעור לנשים, להגיד להם, לעשות את כל ההכנות לפסח, לחשוב על מה זה פסח. לא להיות שקוע בכל הדברים האלה ולא לראות מה התוכן הפנימי שלהם. פסח. זה יום מיוחד, ליל הסדר יום מיוחד. אי אפשר לעבוד עד הרגע האחרון ואחר כך להירדם בליל הסדר. זה לא יתוכן הדבר כזה. ואנשים ככה עושות. לא לראות את זה כעול, עול כבד מאוד מאוד שעושים את זה, משמע, אין ברירה, אבל צריך, כל דבר שאתה מצחצח, מכין לקראת פסח, צריך להגיש את קדושת הפסח הנכנסת, את הזכות הזאת לבוא לפסח ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא בחר בנו מכל עמים, שהוציא אותנו מארץ מצרים, ליל הסדר, אנחנו מתרוממים לאיזה גובה חד פעמי במשך כל השנה כולה. אז כל השבועיים, כל השבועות שמתכוננים לפסח, צריך להיות התכוננות עמוקה, לא שטחית של המעשים בלבד. ככה בכל דבר ודבר. לעולם יהיה אדם ערום בירה. זאת אומרת, להתבונן איך להיות ירא באמת. והוא אומר להמציא המצאות חדשות, איך אדם עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז זה מתחיל מזה שאדם חי את ה... רצון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכל מעשה שהוא עושה את זה, זה מתוך כך. אז רב ענן היה לובש בגד שחור בערב שבת, כדי שיהיה ניכר יותר כבוד שבת בלבשו בגדים נעים. אז אני אומר, אנחנו עושים את כל הדברים האלה, שכל החסידים האלה עשו, אבל את הנשמה של הפעולות אנחנו צריכים לפתח. ולא רק לעשות את הדברים ככה, כן. ומכאן אנחנו יכולים להמשיך עוד לתלמוד תורה ולכבוד תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים זה לא כבוד אישי, זה כבוד תורה. כל פעם שחז"ל מדברים על כבוד תלמידי חכמים, הם לא מזכירים כבוד תלמיד חכם, הם מזכירים כבוד תורה. כבוד תורה עדיף, אמרה בהתחלת מסכת מגילה. כבוד תורה, זאת אומרת, אתה מכבד את התורה, אתה לא מכבד את האיש הפרטי הזה, אתה מכבד את התורה. יש הגריז, הרב סולובייצ'יק, הרב אלבלן, הוא חידש ברמב"ם חידוש מעניין, יש דין לכבד תלמידי חכמים, כל תלמיד חכם שאדם רואה, אז אם הוא בא לדלת אמות שלו, הוא צריך לעמוד כדי לכבד את התורה. ואת רבו, אם יש לו רב מובהק, שממש רוב תורתו ממנו, הוא אימץ את דרכו והולך בדרכו, אז צריך לקום כמלוא עיניו. כמו שקמים לפני הורים. לפני הורים לא רגילים לקום, אבל כן צריך לקום. אבל כיבוד הורים זה לקום. אתה רואה אותם מרחוק, אתה צריך לקום בעצם. יוצאים מתוך הנחה שאולי ההורים אוכלים וכדומה, אבל זה דווקא יפה לקום לפני ההורים, אפילו שהם אוכלים. וכך לפני רבו. אבל רבו כתוב שתלמיד חכם, רב שמחל כבודו, כבודו מחול. רב יכול למחול על כבודו. ואם מחל על כבודו, כבודו מחול. זה חידוש מאוד מאוד גדול. כי למה? אני באמת לא מכבד אותו באופן אישי, בצד עליי, בן אדם. מכבד אותו בגלל שהוא תלמיד חכם. אז מה זאת אומרת, הוא יכול למחול על כבודו. תראו לעצמכם שמישהו הולך עם ספר תורה, וכולם קמים, הוא אומר, שבו, שבו, שבו. מה, לא קמנו בשבילך, קמנו בשביל התורה, מה שבו, שבו, שבו. הוא הולך עם הספר תורה, אז מה? ואם תלמיד חכם, ספר תורה יש בתוך הראש שלו. יכול להיות גם הראשונים, גם האחרונים, גם התורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז, והוא אומר, שבו, מה שבו? משהו, אנחנו קמים לפי התורה שלמדת, לפי כבוד תורה. אז הוא מחדש שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. רק רמפוחה שהוא מחל על כבודו, על הצד התוספת הזאת שצריכים לקום לפני רבו מובהק, על זה הוא יכול למחול. למה? כי אתה חייב לו. אתה למדת ממנו, אתה חייב לו, בגלל זה אתה קם. על חובות אפשר למחול. אבל מה שאתה קם בשביל התורה, זה לא חייב לו, זה הוא לא יכול למחול. אז תוך דלת אמות חייבים לקום. אבל כמלוא עיניו, למי שהוא רב שמחל כבודו, זה לא צריך, אם הוא מחל לא צריך. אבל מותר לך לקום. מותר לך. אולי תעשה דבר יפה אם תקום, אבל אתה לא חייב. לא חייב לקום. זאת אומרת, הוא מדייק את זה בלשונו של הרמב״ם, שברא על צד הרב שבו, התוספת הזאת שצריך לקום כמלוא עיניו, כן, אנחנו, ועוד הוא מדייק, שלפי הרמב״ם יוצא ש... זאת אומרת, זה מחלוקת רמב״ם ורשי. אנחנו נוהגים שרב נכנס, אז אנחנו לפעמים קמים מלא, לפעמים ככה, עושים ככה קצת, קימה קצת. לפחות לעשות ככה, מתוך הנחה, רב מחל על כבודו, כבודו מחול, אנחנו בכל זאת קצת נוהגים כבוד ולא קמים כמלוא לגמרי. זה רשי, זה שיטת רשי, ואנחנו סומכים על השיטה הזאת. אבל הרמב״ם אומר שלא. מותר תורת דלת אמות, אולי בחדר, בבית, אולי זה הכל נחשב תורת דלת אמות, זה צריך לקום כמעט גמורה. אבל מכיוון שזה תרחה, אז לא נגיד, אבל כל פנים, כבוד תורה. כבוד תורה זה שוב פעם. יש אנשים מנומסים, הם קמים, אבל לא מכבדים את הרב בלב שלהם. קמים, כי ככה, ואפילו הם צדיקים, הם קמים, בידור, וחצוצה. החיצוניות היא נעשית בשלימות, אבל הפנימיות, לא. עיקר עניין היחס לתלמידי חכמים, זה לא הצד החיצוני לקום או לא לקום. והיחס לדעת תורה, דבר השם, תורה, מה עניינה, גדולתה, ומי שלמד תורה, והרבה למד תורה, וגדל בתורה, אז זה עשה לו שינוי, זה גרם שהנפש שלו התרוממה, שהאישיות כאן, יש כאן איזה תוכן רוחני גבוה, והיחס הוא יחס לקרבת השם, והיחס הנפשי הוא העיקר, לא הקימה החיצונית. כשאני קם לחשוב, למה אני קם? לא לעשות את הפעולות הטכניות, החיצוניות, אין להם שום ערך, אם אדם לא ממלא אותם בתוכן פנימי. מידת החסידות, העיקר כל הזמן לחיות, לחיות את המעשים שאתה עושה, לחשוב מה אני עושה, מה המשמעות העמוקה של הדברים הללו. ומתוך כך אני עושה את הפעולה הזאת. אז זה, לעשות פעולה עם מחשבה זה להכניס בה נשמה. בלי מחשבה זה גוף מת. פעולה בלי גוף מת. אם אדם מתפלל בלא כוונה, זה כמו יבש. אין שום... ואם הוא מתפלל עם כוונה, הוא יחיה את התפילה. התפילה היא חיה. תפילה עם תוכן, עם נשמה, עם רוח פנימי. שנזכה.